אנחנו באורות המלחמה, לא מתכננים, אבל זה אקטואלי. מה? אנחנו הגענו לפסקה ג'. למדנו את פסקה א', השלמנו אותה בו' ובז', באופן חלקי. פעם קודמת למדנו את פסקה ב', והגענו לפסקה ג'. הפסקה הזאת, פסקה חשובה מאוד, אולי נקרא אותה, היא מצד אחד משלימה את פסקה ב', מצד שני היא מתמקדת קצת בכמה נקודות אחרות. אז קודם כל נקרא את הפסקה, אחר כך אולי נקדים איזושהי הקדמה כדי לראות את במבט על את שני המסלולים שכאן הפסקה מדברת עליהם, ואחר כך להיכנס פנימה לפסקה עצמה. בואו נקרא. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמי מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרנו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו. טוב, הקדמה. הקדמונת חשובה. הייתי אומר כך, ההיסטוריה מנוהלת, אפשר לומר, בשני מסלולים. מסלול אחד הוא המסלול של הבחירה האנושית. ועל פי הבחירות האנושיות של מנהיגי עמים והחלטותיהם וכולי, אז יש מאורעות. המאורעות קורים, כפי שאנחנו רואים גם הבוקר הזה. אבל מצד שני, יש איזשהו מעגל יותר סמוי, שהוא מעל הבחירה האנושית, הייתי אומר, המוגבלת, שתלויה בזמן ומקום, אלא איזושהי הנהגה אלוהית סמויה, שהיא, א', אם אפשר לומר, מנהיגה את העולם מעבר להנהגה החופשית, מעבר לבחירה החופשית של בני אדם, וב', קצת יותר עמוק, היא לא בדיוק מאפשרת את הבחירה החופשית של בני האדם, אלא במובן כזה, שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, נקרא לזה ככה, לתוך הבחירה החופשית של האדם, ומשיקולים אנושיים, אם אפשר לומר, מנהל מערכת אלוהית בתוך הבחירה החופשית של האדם. בעצם זה בכותרת יותר פשוטה. הכל צפוי והרשות נתונה, אבל במובן הזה, שנכון שבני האדם בוחרים, ויש להם יכולת לבחור, והם בוחרים ולכאורה הם מחליטים. אבל בתוך כל מהלך גלוי של החלטות אנושיות, יש איזשהו מהלך אלוקי סמוי, א', שעומד מחוץ לבחירה החופשית של האדם, וב', מתערב בתוך הבחירות החופשיות, ולכן הבחירות החופשיות של האדם הן לא בחירות חופשיות מוחלטות. איך זה כתוב כאן בפסקה הזאת? כאן הרב משתמש בביטוי אונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, שלושת המילים האלה, אונס מצד אחד, ורצון פנימי מצד אחר, מהצד השני, הייתי אומר, אלה שני ההפכים המוחלטים, אפשר לומר בקשר למשהו. כלומר, מצד אחד, רצון פנימי זה לא סתם רצון, זה רצון פנימי. כלומר, הביטוי הזה, רצון פנימי, זה בעצם, הייתי אומר, הדבר שהכי קרוב למהות של האדם, לעצמיות שלו, לבטא את אותה עצמיות על ידי הרצון שלו, רצון פנימי. אז זה, הייתי אומר, זה עומק האישיות העצמית של האדם, בא לידי ביטוי ברצון הפנימי. מצד שני, אונס, דבר שאדם אנוס עליו, כפוי עליו, מוכרח אליו, אין לו בו בחירה חופשית. זה הדבר שאם, מבחירות מסוימות של חיים, הוא יכול להיות הדבר שהוא הפך הגמור מהרצון של האדם ובטח מהרצון הפנימי שלו. כלומר, כשאדם עושה משהו שכפוי עליו, שהוא אנוס עליו, שהוא מוכרח עליו, זה ההפך הגמור מהרצון שלו, ובטח מהרצון הפנימי שלו. כאן אומר הרב, יש מציאות בהיסטוריה, יש, אפשר לומר, הנהגת השם בהיסטוריה, שמהמבט החיצוני זה ייראה אונס, זה ייראה כפוי, זה ייראה מוכרח, זה ייראה אי אפשר אחרת, זה ייראה אין ברירה. אבל מהמבט האלוהי, מהמבט הפנימי, זה בעצם מגלה שיש איזשהו עומק של רצון פנימי בתוך ההכרח הזה. בואו ניכנס רגע לפסקה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית. עם ישראל 2000 שנה, כעם, כחברה, כמדינה, לא עסק בפוליטיקה. פוליטיקה הכוונה ללחות עם. איך עם מנהל את חייו באופן עצמאי בארץ, על ידי שהוא מקים מדינה, עם כל המשמעויות הלאומיות של הריבונות הלאומית הזאת. אז 2000 שנה עזבנו את הפוליטיקה העולמית. כלומר, 2000 שנה לא ניהלנו ממלכה. לא ניהלנו מדינה. לא היינו עם בארץ באופן עצמאי ריבוני. עכשיו, אם היינו שואלים את עצמנו, תגיד, למה 2000 שנה היינו בלי מדינה? למה 2000 שנה היינו מנועים מלעסוק בפוליטיקה? התשובה הייתה, כי הגויים הגלו אותנו, ניצחו אותנו במלחמה, שרפו את המקדש, הגלו אותנו לחוץ לארץ, נשקענו בין הגויים, נזרענו בין הגויים, בארץ ישראל שלטו עמים אחרים, היינו עם מושפל מאוד, הרגו אותנו ורצחו בנו, ולא הייתה אפשרות להקים מדינה. כלומר, היינו אנוסים, כלומר, למה לפני 1000 שנה לא חזרנו לארצנו, לארץ ישראל, והקמנו את מדינתנו? תשובה, כי זה היה בלתי אפשרי. כי הגויים שישבנו אצלם בגלות לא אפשרו את זה, והגויים שישבו בארץ ישראל ודאי לא אפשרו את זה. או, רגע, שנייה. אז כלפי חוץ, בעצם התשובה למה אנחנו 2000 שנה מתנהלים בלי פוליטיקה חברתית לאומית, התשובה כלפי חוץ היא תהיה אונס. כלומר, אנחנו אנוסים. לא הייתה לנו ברירה, אנחנו כפויים. הכריחו אותנו. ומה אפשר לעשות? אתה יכול להשתלט על השלטון האוטומני פה? וכו'. אבל אומר הרב, כלפי חוץ זה נראה אונס. כלומר, כלפי חוץ מציאות החיים משתקפת לעיניים שלנו בצורה, הייתי אומר, אנושית, טבעית, חומרית, היסטורית וכו'. בחירה חופשית, זה כלפי חוץ. אבל מצד האמת, היה איזה רצון פנימי עמוק מאוד בנפש הישראלית, עכשיו משפט עמוק, לא להיות שותף בפוליטיקה העולמית, כשהפוליטיקה העולמית הייתה חייבת להופיע באותן תקופות היסטוריות, בצורה שנוגדת את המוסר הישראלי של הופעת הפוליטיקה. דהיינו, הרב משתמש כאן בשתי מילים קשות, כל זמן שפוליטיקה של עם, שעם שחי בארץ והקים מדינה, היה צריך כדי להעמיד את עצמו על הרגליים, כלפי עצמו או להתמודד מול אויבים, היה צריך להתנהג, ציטוט, תכף נקרא שוב, ברשעה ובברבריות, שזה נוגד את יסודות המוסר והטוב האלוהי בצורה הבסיסית ביותר, הקיצונית ביותר, אז אנחנו באופן פנימי מאוד לא רצינו להיות שותפים כעם למערכת עמים שמנהלת פוליטיקה בצורה אנטי מוסרית, אנטי אלוהית בצורה טוטלית. ואם הגיע הזמן ההיסטורי, עכשיו בוא נלך בצד החיובי, ואם הגיע הזמן ההיסטורי שבו אומות העולם מאפשרות להקים את מדינת ישראל מחדש, מה שנקרא במפרשים, בפוסקים, רישיון אומות העולם, שאנחנו זקוקים, היות וגאולת ישראל היא גאולת העולם, אז אומות העולם צריכות לאשר במרכאות את חזרתם של ישראל לארץ, זה נקרא רישיון אומות העולם, ביטוי כזה בחז"ל, רישיון האומות וכו', קשור לשבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את האומות ואותנו, אז היות וגם הם שותפים, זאת אומרת, מה זה גם הם? אנחנו צריכים לגאול את כל העולם, ובסיס הגאולה הזאת זה עם ישראל, אז הם צריכים להיות שותפים בזה. אז צריך להגיע מצב בממד החיצוני שהוא מצב כזה שאפשר לנהל פוליטיקה בצורה שהיא על יסודות הטוב והמוסר לפחות ברמות בסיסיות אנושיות, ואז ממילא יופיע הרצון הפנימי שלנו לחזור לארצנו, להקים מדינתנו, וזה יתאפשר כי בעצם אנחנו כבר שייכים לפוליטיקה מסוג אחר. כלומר, מה שכלפי חוץ הוא נראה כאונס חיצוני לנו, אנחנו כפויים על ידי אומות העולם, הוא בעצם רצון פנימי שלנו לא להיות שותפים בפוליטיקה מזוהמת כזאת. ומה שבעזרת השם בתקופת גאולה כמו שלנו, ברוך השם, הוא כבר לא אונס, כי הנה, אומות העולם אפשרו את הקמת מדינת ישראל, והיום ברוך השם אנחנו כבר פחות שואלים אותם, לא כך זקוקים להם, אז זה מגלה שכבר הרצון הפנימי נמצא. כלומר, אפשר לנהל באמת פוליטיקה, אל יסודות הטוב והמוסר, כמו שכאן הרב כותב בהמשך.
לא מבחינתם. עכשיו, זה בגלל שהרצון הפנימי
של... זה שהעולם, בואו ניקח דוגמה פשוטה מאוד. בואו נלך לקצוות, בסדר? שלטון דיקטטורי מול, מול שלטון דמוקרטי. זה שהעולם עבר משלטון דיקטטורה, של דיקטטורה, כלומר של עריצים, ונקרא לזה עבדים, בסדר? לשלטון דמוקרטי שהאזרחים, בכלל בעולם, שהאזרחים קובעים את מי הם רוצים כמנהיגיהם, זה לא שהדמוקרטיה קודש קודשים, כן, אבל זה שמקשיבים לאזרח, שהוא בעצם מצביע מי ינהיג אותו ובאיזה צורה, וכו', זאת התקדמות אדירה. אי אפשר לתאר את זה ביחס לעולם העתיק, שבו החזק, התוקפן, העריץ, שלט, וגם לא רק שלט, הוא קבע ברשעות ובברבריות, קיבע ברשעות ובברבריות את שלטונו. אולי נקרא עוד כמה שורות, זה יותר ברור. אני מציע, בואו נקרא. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, עד שתבוא, עד אשר תבוא עת מאושרה, זמן היסטורי מאושר, של עושר, של אישור, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשע וברבריות. כלומר, יהיה אפשר לנהל מדינה, לנהל עם, כי זה יהיה הפסיפה של חלק מעמי העולם, איך הם מנהלים את הפוליטיקה שלהם, את המדינה, את הריבונות שלהם, בלא רשע וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. זה שהיום העולם לא מספיק, כן, אבל זה שהיום העולם יוצא נגד שלטונות, רשע, עריצות, ברברים וכו', ואפילו יוצר כל מיני סנקציות כלכליות וצבאיות ופוליטיות וכו', לא מספיק. לא שזה מספיק, לא מספיק. זה דבר גדול. זה מראה שבאופן כללי, האנושות, אמנם גם אינטרסים כמובן, הכל פה נגוע מאונס ורצון פנימי, יש כל מסורים של אונסים, אבל זה ברור שיש כאן איזשהו ממד של איזשהו ממד עמוק מאוד, שהפוליטיקה העולמית השתנתה, זה מציאות אחרת. זהו הזמן שאנו מקווים, והנה הזמן הזה התחיל להגיע ברוך השם. מובן הדבר, רק נקרא עוד משפט אחד, מובן הדבר שכדי להגשימו, שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. כלומר, ברור שכדי לגלות את הרצון הפנימי הזה, אנחנו צריכים להשתמש בכל הכוחות, הכוחות הפוליטיים, הכוחות הכלכליים, הכוחות הצבאיים, הכוחות המדעיים וכו'. להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. כלומר, כל האמצעים שהזמן מביא, אם זה אפילו ברמה הכי פשטנית, עלייה לארץ, לא ברגל, אלא דרך תעופה והפלגה, תעופה באוויר והפלגה בים, אז צריך להשתמש בזה. ואם יש כל מיני אפשרויות, טכנולוגיות כאלה ואחרות, אתה צריך להשתמש בזה. טוב, זה עוד סוגיה. או ברמה הפוליטית, כל האמצעי שהזמן מביא, אם זה שתדלנות פוליטית וכדומה. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. אבל, וכאן השפיט של הפסקה הזאת, יבוא אדם ויאמר, אתה יודע למה מדינת ישראל התעכבה 2,000 שנה? כי העמים לא אפשרו את זה, כי המצב הפוליטי הבינלאומי לא אפשר את זה. או, כי הרצון הפנימי לא רצה את זה. הרצון הפנימי לא רצה את זה, אומר הרב. אבל האיחור הוא איחור מוכרח, זה לא איחור של אונס, זה איחור של אי רצון פנימי. כלומר, זה לא איחור שכפו אלינו מבחוץ, כלפי חוץ, בכותרת של העיתון זה יתגלה ככפו אלינו מבחוץ. אבל מצד האמת, האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. היום כשנופלים כל מיני משטרים בעולם הערבי, אז רואים כל מיני שלטונות עריצותיים, דיקטטורים, ברברים, שהרגו עשרות ואולי מאות אלפי אנשים בלי לעשות בכלל חשבון, כדי לבסס את השלטון. אנחנו רואים מה קורה בסוריה היום. מה היה בלוב, שלשום. מה היה כנראה בירדן מחרתיים. וכו'. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. איחור מוכרח במובן הערכי, במובן המוסרי, במובן האלוהי, לא רק במובן הפוליטי החיצוני. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. אומר הרב, והנה הגיע הזמן. הרי בתקופה שהרב כתב את הדברים, הייתה מלחמת העולם הראשונה, התחילה כבר הציונות, עלייה ראשונה, עלייה שנייה וכו'. התחילו קונגרסים, התחילה השתלנות פוליטית, התחילה עלייה לארץ בפועל, התחילו כבר ארגונים צבאיים כאלה ואחרים. כלומר, התחלנו כבר לראות התחלת מדינה, התחלת משהו, עם ישראל חוזר אחרי 2,000 שנה. אז אומר הרב, והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם התבשם, אמרנו כמה פעמים שהשורש בסם ברב, בית סמכמם בסמים, זה שהעולם מתפתח ברמה כזאת שלפעמים לא רואים את ההתפתחות. כלפי חוץ לפעמים אולי זה סמוי מיניים, כמו אדם, אמרנו שנכנס לחנות בסמים, למרות שהוא לא קונה משהו, לא קונה בוסם, אבל הוא יוצא מבוסם. כן? אז יש איזה רושם עקיף, גם אם אתה לא פועל פעולה, יש איזה רושם עקיף במציאות. אז העולם מתבשם, העולם עובר תהליך של, נקרא זה, התפתחות מוסרית, שאני אומר שוב פעם, יש לנו הרבה מה להגיד נגד השלטון הדמוקרטי, ובצדק. הדמוקרטיה זה סך הכל כלי עבודה, זה לא, זה לא צריך להיות גולם שקם על יוצרו. ומצד שני, השלטון הדמוקרטי, הצורת הניהול החברתית הזאת, אל מול שלטונות קדמוניים בעולם, הוא לא ככה עתיק. זאת התפתחות אדירה. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. זה יתחיל אולי בטוב ויושר וחוכמה מוסרית, ויתרומם למדרגה של טוב ויושר וחוכמה אלוהית וכו'. עכשיו, אם אנחנו נהיה עם בודד שרוצה לנהל ככה פוליטיקה, כשסביבנו זה וערב, כלומר, עמים, אומות ומדינות שמתנהלים ברישה וברבריות, אנחנו לא נוכל להחזיק ככה מעמד. לכן צריך שתהיה מערכת עולמית, באופן מסוים לפחות, של פוליטיקה יותר נקייה, יותר מוסרית, יותר... אפילו מדבר במושגים הכי פשוטים, שתדבר על אומניות, שתדבר על, 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 על צלם אלוהים שבאדם, ברמות הכי בסיסיות, הכי, שתדבר על איכות חיים, על ירוק וכו'. זה מקום אחר לגמרי, לנו זה נראה היום פשוט, אבל זה בכלל לא פשוט, יחסית ללפני מאות שנים. אפילו פחות, כמו שאנחנו אומרים, חלק מהמשטרים, היום הם משטרים עדיין ברברים כאלה, אבל העולם מקיא את זה מתוך. עוד לא מספיק הוא עושה בשביל להקיא את זה, אבל לפחות ברעיון הוא מקיא את זה מתוך. אז אם כן, יגיע הזמן הכלל עולמי פוליטי, שכלל העמים, שיהיה אפשר לנהל ממלכה על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע האלוהית הברורה. יעקב שלח לעשו את הפורפירה, הפורפירה זה המתנה, המנחה. אז יעקב שלח לעשו את המנחה, כלומר יעקב מראה לעשו שאפשר לנהל ממלכה, אפשר לנהל מאבקים בינו לבין עשו, לאו דווקא במלחמה, אלא גם במנחה וכו'. אבל מצד שני עוד לא הגיע הזמן, יעבור אדוני לפני עבדו. כלומר, עוד לא הגיע, אתה עדיין עשו, אתה עדיין איש יודע צד איש שדה. המשפט הבא חשוב מאוד. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. בעת שטובעת כישרון של רשעה. אם יסוד הממלכה, יסוד המדינה, יסוד הניהול הפוליטי, זה רשעות, זה דם, זה מלחמה, זה החזק שורד, זה הלוויתן הקטן, הגדול אוכל את הדג הקטן. אם על זה עומדים יסודות המדינה, אז אומר הרב, אנחנו לא מעוניינים. זה הרצון הפנימי שאנחנו לא רוצים להיות שותפים לניהול ממלכה באופן כזה. אז אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמי מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. עכשיו, אנחנו הרי דיברנו בשבוע הקודם, שלמדנו את הפסקה הקודמת. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. כלומר, אותן המידות הקשות, אם דיברנו בשבוע שעבר על מצד אחד, שצריך להיות עם בושת פנים לגן עדן, ומצד שני צריך להיות ואז כנמר, שמידת העזות היא מידה חיצונית לנפש, היא לא מידה עצמית, המידה הפנימית היא מידת הבושת פנים, הביישנות, בושת פנים, בחינה פנימית. במידת העזות לא כתוב אז פנים, כתוב ואז. אם כן, אנחנו ודאי נדרשים להתלבש לפעמים במידות שהן חיצוניות לנפש. יעקב לפעמים צריך להתלבש בלבוש של עשיו. אבל זה חיצוני. זה לא עצמי. ולכן אנחנו קיבלנו איזה שהם כוחות חיים, נקרא להם להבדיל אלפי הבדלות, עשוויים, שהם כמו שהרב קורא להם במקום אחר, הם מעטפה של מידות חיצוניות בנפש שלנו, כפי ההכרח לייסד אומה. כלומר, סוף סוף, הרי לנהל, להקים מדינת ישראל, צריך כישרונות שדורשים תקיפות, שמסוגלים לעמוד מול אויבים, שמסוגלים לצאת למלחמה, שמסוגלים להרוג אנשים, שמסוגלים להפיל היום, לשלוח היום טיל לאיזשהו בניין בעזה, בקומה הראשונה שיש שם איזה מחסן של אמצעי לחימה ומפיצוצי המשנה, ייפגעו במרכאות אזרחים חפים מפשע. טוב, מי ששם שם את, ה... את ה... את האמלך הזה, הוא צריך לקחת זה בחשבון שזה יגיע מתישהו. אנחנו רוצים טוב ויושר וחסד. אנחנו לא רוצים לפגוע באזרחים. אבל במלחמה, כל במלחמה, מה אפשר לעשות? לא צריך להתחיל להצדיק, להצטדק. זה הצדק. זה ברור שזה הצדק. אבל קיבלנו איזשהו כוח מצד שני, שהוא כוח של, של תקיפות, אם צריך גם תוקפנות, אם צריך גם אכזריות, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. זה בא ממקום של חסד, זה בא ממקום של טוב ויושר וכו'. אז קיבלנו איזשהו יסוד, אומר הרב. אנו קיבלנו רק את היסוד של אותם כוחות חיים יותר קשים, מה שהרב קורא מידות קשות, כפי ההכרח לייסד אומה. והיסודות האלה הם לא פוגעים בישראל בישנים רחמנים וגם לחסדים. לכן מצד אחד אנחנו לא נקים מדינה, מרצון פנימי לא נקים, שטובעת כישרון של רשעה וידיה צריכה להיות מלאה דמים, כי כך מנהלים פוליטיקה באותה תקופה היסטורית בעולם, כי זה לא אנחנו. אנחנו לא מוכנים שותפים למהלך כזה. מצד שני, בכותרות של העיתונים במשך 2000 שנה זה יתגלה כאיזה מין אונס, כפייה, הכריח, כלומר אומות העולם לא מאפשרות. וכשיגיע הזמן שכבר המציאות הפוליטית העולמית תוכל להתנהל בצורה מוסרית יחסית, ערכית יחסית, אלוהית יחסית, אז ודאי שגם יופיע הרצון הפנימי להיות שותפים, ואז גם יופיעו ההזדמנויות ההיסטוריות שיאפשרו את ביטוי הרצון הפנימי הזה וכו'. לכן זה לא מה פתאום התחילה הציונות. התחילה הציונות כי יש כאן מהלך היסטורי עולמי שאם אפשר לומר משנה או משנה את הדמות הפוליטית העולמית, של הפוליטיקה העולמית באופן עקרוני. ואז אנחנו באמת רוצים, ואז גם יסורו האונסים. כלומר, אם יש אונס, זה סימן של אי רצון פנימי. אין אונס, אולי זה סימן של יכול להתגלות הרצון הפנימי. יש רצון פנימי, זה יתגלה על ידי זה שאולי יסורו כל האונסים, או חלק מהאונסים. אבל כל זה לא סותר את זה, שעדיין אנחנו צריכים עוד כמה כוחות חיים צדדיים, כמו שאמרנו, הידיים ידי עשיו, כדי לייסד אומה, כי עדיין הפוליטיקה העולמית עוד לא הגיעה לטהרתה המלאה, נגיד את זה בעדינות. לכן אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. אבל כיוון, וכיוון שנגמל הגזע, כלומר כיוון שהגזע שלנו לא בדיוק היה מה שהוא צריך להיות, והגזע, גם הגזע המוסרי לא בדיוק מה שהוא צריך להיות, הודחנו ממלוך, הודחנו מיכולת לנהל ממלכה. בגויים נתפזרנו, נזרנו במעמקי האדמה, יש עוד כמה סיבות למה נזרנו בין הגויים, זה סוגיה בפני עצמה כבר, עד אשר את הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו. והנה הוא נשמע. אני רוצה ברשותכם לחזור רגע לשני המשפטים הראשונים. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא את מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבריות, זהו הזמן שאנו מקווים. אני מדלג שתי שורות, אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם מתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכה על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. ברור? גבריאל, מה אתה אומר?
כן, כן, לא, ברור, יש לך...
תגיד, בכלל.
דבר לא מבחינת הבחיר הרבשים, הקדוש ברוך הוא כשהיינו הניסים, כי אני חושב שקדוש ברוך הוא היה לו כל מיני ציורים, וכאילו, הבחינת הבחינה החופשי, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא התערב בנו.
אני אומר, הבחירה החופשית, בכלל צריך להבין שהבחירה החופשית של האדם היא לא בחירה חופשית מוחלטת.
כן, זהו, זה הדבר הזה,
אני לא יודע, קשה לי להבין. אתה יכול להיות פיל?
איזה?
פיל.
פיל, לא.
למה לא?
אבאותי,
כמו... אבל יש לך בחירה חופשית.
כן,
אבל... איך קוראים לחברות אותך?
אייל.
אייל, אתה יכול להיות אייל?
לא.
אתה רוצה להיות אייל?
לא.
לא? היה רוצה, אתה אומר. לא, למה לא?
כי אי אפשר, זה...
יפה, כלומר, הייתי אומר ככה, על השאלה הגדולה, כן, הייתי אומר, השלמה הזאת, האם יש לאדם בחירה חופשית? התשובה היא לא וכן. כלומר, לא, אין לי בחירה חופשית בלתי מוגבלת, אלא הקדוש ברוך הוא שם בי קווי אופי, כישרונות, יכולות וכו', שחוץ מהם, כלומר, משהו חיצוני להם, אם נגיד זה המסלול של האדם, הוא בתוך המסלול, משהו חיצוני מהקווים, ומחוץ לקווים, שם אין לי בחירה חופשית. לכן קודם כל השאלה אם יש לי בחירה חופשית? לא. למשל, האם הקב"ה שאל אותי בכלל אם להיות או לא? לא, שאלתי אם להיות בן אדם או פיל. לא, שאלתי אם להיות אדם זכרי או נקבי. לא, ישראל או גוי, לא. באיזה תקופה לחיות? עם איזה אישיות, עם איזה קווי אופי, אצל איזה משפחה? לא. אז קודם כל אין לאדם בחירה חופשית. אחרי שאני מבין שאין אדם בחירה חופשית, במובן הזה שלא הכל פתוח לפניו, אלא בתוך הגבול שקדוש ברוך הוא שם אותו, בתוך הגבול הזה, יש לי בחירה חופשית אינסופית. כלומר, אני נמצא עכשיו בתוך הגבול הזה, ואני צריך להוציא מהכוח אל הפועל, את מה שהקדוש ברוך הוא שם בי כפוטנציאל, אני צריך לממש בפועל. להוציא מהכוח אל הפועל. לכן התשובה היא לא וכן, לא ביחס למה שאין לי, וכן ביחס למה שיש לי. טוב, נעזוב רגע, זה סוג, אנחנו מתפזרים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה רק לענות רגע לשאלה המדויקת של גבריאל. לכן, יש במציאות, אני רוצה רגע לחדד את זה ברמה ההיסטורית שנייה, בסדר? הרבה פעמים, גם בחיי האומה שלנו כעם, וגם כל אדם באופן פרטי, יש לו כל מיני אונסים בחיים. נכון, אנחנו כעם וגם כפרטים, יש לפעמים דברים בחיים שאנחנו אנוסים כלפי. או שאני לא יכול להשיג אותם, או שאני חייב לעשות אותם, לא משנה כרגע.
אנחנו יוצאים את העונסים.
רק שנייה. אז יש כל מיני עונסים. עכשיו, התפיסה שלנו את העונסים הרבה פעמים, היא תפיסה חיצונית. שהעונס הזה, הוא בעצם איזשהו גורם חיצוני, בחירי, אנושי, לא אלוהי, שהייתי אומר, סך הממדים, סך העובדות, סך תנאי הסביבה שבתוכם כרגע אני חי, יצרו איזה סוג של עונס, של כפייה, של הכרח. אין לי ברירה, מה אני אעשה? זה לא נכון, התפיסה הזאת לא נכונה. כל מציאות שהיא בחינת אונס, צד האמת, היא בעצם מגלה שכנראה הרצון הפנימי שלי, בין אם זה לא להיות שייך לזה, או בין אם זה כן להיות שייך לזה, הרצון הפנימי שלי הוא זה שבעצם מניע פה את התהליך מתחת לפני השטח. לכן בהקשר של הפסקה הזאת, האונס הזה לא להיות עם בעל מדינה פוליטית, ריבונית עצמאית, 2000 שנה, הייתי אומר, זאת הדוגמה הכי טובה, הטובה ביותר לאונס לאומי. היה בלתי אפשרי ברמה לאומית. אומר הרב לא, בעומק התהליך ההיסטורי, העיתונאי, במרכאות הפרשני של הכותרות של העיתונים והטלוויזיה, בעומק זה יש הנהגה אלוהית סמויה, שתופיע גם דרך הבחירה החופשית המוגבלת של האדם. והרצון הפנימי הזה, הוא בעצם, הייתי אומר, הגרעין, המנגנון, ה-DNA האמיתי, של מה שכלפי חוץ נראה אונס. זה לא אונס. כלומר, כלפי חוץ זה יתגלה כאונס. אבל זה באמת, זה רצון פנימי. תראה, יש ביטוי בהלכה, אני לא רוצה להתפזר את המדבר, יש ביטוי בהלכה ביחס לגט. איש שלא רוצה לגרש את אשתו. אז יש ביטוי כזה בהלכה שנקרא קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, בעל שלא רוצה לגרש את אשתו, רוצה חדשון משאיר אותה עגונה, קופים אותו לגרש אותה, עד שיגיד רוצה אני ויגרש אותה, כדי לגרש אישה צריך את דעתו. אם הוא לא רוצה, אז אין דעתו, הוא לא יכול לגרשה. נו, אז מה זה קופים אותו עד שיאמר רוצה אני? או שאתה קופה, או שזה רצונו. או רוצה אני, או קופים אותו, תחליט. אומר הרמב״ם, אדם שבסוף יגיד רוצה אני, גם אם זה, בשלבים הראשוניים, החיצוניים, זה יופיע בכפייה, זה מבטא את רצונו העצמי האמיתי. כי אם באמת הוא לא היה רוצה, אז היו כופים עליו הלוך וחזור בכל הצורות, בכל האפשרויות. הוא לא היה מגיע בסוף למסקנה של רוצה אני. לכן אם אמר רוצה אני, זה מראה שרוצה אני והכפייה היא סך הכל המנגנון לעורר את הרוצה אני הזה. כי אם באמת הוא לא היה רוצה, אז כמה שלא היה כופים עליו, הוא לא היה אומר רוצה אני. למשל דוגמה מסוג אחר לגמרי, יהודים, למשל הרב במהלך כל ההיסטוריה, נהרגו על קידוש השם. במילה אחת היו יכולים להתאסלם, להתנצל. לא עשו את זה. כפו אותם. עינו אותם. עינו אותם מאוד. דברים נוראים, עברנו. לא רוצה אני, כופים אותו, הוא לא אומר רוצה אני. לכן, אם אתה אמרת רוצה אני, גם אם המנגנון להביא אותך לשם היה כופים אותו, זה מראה שזה הרוצה אני האמיתי שלו. הלכות גט, אנחנו עכשיו מדברים על הלכה. כלומר, זה לא איזה סברה באמונה, עכשיו זה הלכה. כלומר, האדם הזה שיכפו עליו בכל מיני צורות, והוא בסוף יגיד רוצה אני לגרשה, ויגרשה, הגירושים האלה תופסים, כי יש לו רצון שם, יש לו דעת. ו- וכל הממדים של הכפייה שהשתמשו על ידם היו ביטויים חיצוניים לרצון הפנימי שלו. עכשיו, אם נעלה קומה מלכות כוחי, ללכות ציבור, ללכות עם, ללכות פוליטיקה, אז הפסקה הזאת חשובה מאוד. כלומר, זה שהציונות הופיעה בתקופה היסטורית כפי שהיא הופיעה, זה לא כי היום קוראים לזה נוצר חלון הזדמנויות היסטורי. כן? כלומר, הפוליטיקה אפשרה את זה. היחסים הבינלאומיים אפשרו את זה, זה לא זה. אלא ברגע שיש הופעה פוליטית ישראלית במציאות, זה אומר שיש רצון פנימי להיות שותף אפשר לומר, לממלכת הפוליטיקה העולמית, כי אפשר כבר לנהל פוליטיקה על פי הערכים האלוקיים, או לפחות האנושיים המוסריים הבסיסיים. שכל זמן שזה עדיין בלתי אפשרי, אז אנחנו לא רוצים לנהל. אז הקדוש ברוך הוא במרכאות ימציא לנו אונסים חיצוניים, כדי שיעקבו אותנו מלנהל את הפוליטיקה בצורה לא נכונה. זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית הנקודה, כלומר להתרגל, לא להסתכל על המציאות בעיניים חיצוניות של, נקרא לזה, מציאויות היסטוריות נתונות, אלא שיש כאן איזה עומקים מוסריים ואלוהיים, שהם אלה בעצם שמניעים את המערכת מתחת לפני השטח. אז למה לא קמה מדינה לפני 500 שנה? כי לא רצינו פנימית להיות שותפים להקמת מדינה, כשהפוליטיקה מתנהלת בעולם ברישה וברבריות, אכזריות ומלא אדמים. ולמה כן התעוררה פתאום הציונות? כי אנחנו כן רוצים לגלות את הפוליטיקה שעכשיו אפשר כבר לגלות אותה לסוד הטוב והיושר, לפחות בבסיס שלהם. רגע, ומה עם האונסים? מה יהיה עם זה? הקדוש ברוך הוא פה ישים לך אונסים, יגיד לך לא, ופה יפתח לך את האונסים, יגיד לך כן. אז זה לא מתחיל מהאונסים, זה מתחיל מהרצון הפנימי. אז השייכות העצמית היא המנגנון, המערכת החיצונית היא בעצם התפורה. בסדר, ברור רבותיי. יפה, הספקנו ב-35 דקות. ללמוד את הפסקה הזאת. לא רע. חזק וברוך. חזקו ואמצו. ישר כוח. חשוב, דברים חשובים. דברים מאוד חשובים. הרב פה אומר דברים חשובים מאוד.